אנחנו בנסיב התשובו, פרק וב, דיבור המסחיל, נויסי אובוין ואויבר על פשע. זה במהדורת מכון ירושלים, עמוד קוף א', נויסי אובוין ואויבר על פשע וחטא. בעיקרון למדנו בינתיים בדברי הרב, המהר"ל הסביר לנו את ויה ורשם נתון ויקרו, השם, השם, קייל. נכון? השם מידת רחמים קודם שייכת האדם, זה אדם חי, קיים בעולם, צריך מידת רחמים שתקיים אותו. השם, פעם שנייה, הוויה, שזה מידת רחמים אחרי שחטא האדם, ועשה תשובה, על כל העבירות שלו, כמו שהמהר"ל יסביר בהמשך, זה מידת רחמים נפרדת, ויש קייל, מי שמתנהג בחסידות, מי שמתנהג כמו שצריך, בחסיד, לפני משורת הדין, הקדוש ברוך הוא נוהג איתו במידת קייל, לפני משורת הדין. ואז יש, חוץ מהשלוש המידות העיקריות האלה, יש עוד 10 מידות, 13 מידות של רחמים, רחום וחנון. מה זה רחום וחנון? רחמים על מי שמגיע לו לקבל עונש והוא לא מקבל. זה מקביל להוויה הראשון שהוא מידת רחמים, אבל זה מידת רחמים בלי שיחטא, זה מידת רחמים אחרי שחטא ועשה תשובה שלם, וזה מידת רחמים אפילו כשהוא עדיין לא, עדיין מגיע לו עונש, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, ויש חנון שהקדוש ברוך הוא נותן לו למרות שלא מגיע לו, במתנת חינם. רחום וחנון. ואז יש ערך אפיים, שהוא מעריך אף ולא גובה את מה שהבן אדם צריך לקבל, אפילו שהוא חוטא הוא מעריך לו אף, אולי ישוב, נותן לו הזדמנות לתשובה. ורב חסד, זה הוא נותן את החסד בריבוי ומתה כלפי חסד. ואמת, אפילו שהוא לא משלם את השכר לצדיקים יד, הוא משלם, הוא מחויב לשלם והוא באמת ישלם. וזה ורב חסד ואמת, כי הקדוש ברוך הוא מעדיף אשרי מי שיכול לעמוד במצב של ואמת, אבל בכל זאת רוב העולם הולך ברב חסד. לכן ורב חסד ואמת, למרות שהיה עדיף לכתחיל האמת, ובאמת יש צדיקים ומקומות שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו שההנהגה הנכונה שצריכה להיות זה ההנהגה של ואמת. ואז יש לך גם כן נוצר חסד לאלפים, הוא משלם לאלפיים דור, הוא משלם להם את הרב, את הנוצר חסד, הוא שומר את החסד ואת הברית ואת מה שבן אדם מתנהג בסדר, הוא שומר את זה לדורות הבאים אחריו. יפה, עכשיו אנחנו ממשיכים את המידות הבאות. נושא עוון ועובר על פשע וחטא. האמת היא שפה יש שתי גרסאות. יש גרסה אחת שנמצאת בלשון הזה, הפסוק במיכה אומר נושא עוון ועובר על פשע וחטא, ושימו לב שהרב המהר"ל משתמש פה באמצע, הוא קפץ משמות פרק למדל את פרשת קיסיסו למיכו. במיכו הכל כתוב בצורה ארוכה יותר, מיכל כמוך נושא עוון ועובר על פשע נשארית נחלתו, לא החזיק לעד אפו, כי חפץ חסד הוא ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו ותשליך במצולות ים כל חטאותם, תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם. אז פה הוא בעצם משתמש עם לשון של הפסוק במיכה, נושא עוון ועובר על פשע וחטא. למרות שבפסוק בקיטיסה שאיתו בעיקרון הרב הולך לכל אורך הפרק הזה, זה נושא עוון ופשע וחטאה. לא נושא עוון ועובר על פשע, נושא עוון ופשע. את המילים עובר על בעצם הוא הוסיף מתוך הפסוקים במיכה. טוב, ולמעשה יש בזה ביאור, ניגע בזה עוד שנייה, ניגע בזה עוד מעט, לא עוד שנייה. עוון. עכשיו, אנחנו יודעים את הכלל הזה. עוון מה זה? עוון הוא מזיד. ופשע? מרד, מרדים, נכון? פשע זה מרד. אדם עושה להכעיס, זה נקרא פשע, פושע. וחטאה, מה הכוונה חטאה? חטא, חטא זה בשוגג, כמו ביומד אף למבורד ומבייס. ואת הכלל הזה אנחנו מכירים מכל מקום, יש חטא, עוון, פשע וחטא. מה הסדר פה? בפסוק, נושא עוון ועובר על פשע וחטאה. אז עוון ופשע זה חמור וחמור יותר, ואז אתה עובר לחטא, לקל ביותר. הסדר הנכון הוא כשבאים לבקש מחילה, וכך גם המוגן אברום וכל המתייחסים לסדר התפילה אומרים שהסדר הוא לבקש קודם כל סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו, תכפר על חטא, עוון ופשע. תמיד אתה מבקש על הפחות, עובר, אתה מבקש על יותר, עובר, אתה מבקש על יותר, נכון? זה הצורה שמבקשים דברים. לכן לא להתחיל לבקש על הפשע ואז לעבור לעוון ולחטא. עכשיו פה, לפעמים אתה, בסדר, אתה רוצה להתחיל מהחמור ביותר כי זה וידוי, או שאתה רוצה לספר לנו את חסדי השם שהוא עובר אפילו על פשע, אז לכן אתה מתחיל עם זה, לא רק על הבאים בתור חטאה. אז מה זה הסדר הזה? עוון, פשע, חטאה. איזה סדר זה? איזה היגיון? זה לא מהקל לחמור ולא חמור לקל. בעיקרון הכי פשוט היה מהקל לחמור. הוא נושא חטאה, ועובד נושא אבון, ועובר על פשע. זאת אומרת, אפילו זה עלייה בדרגות, אבל מה זה הסדר הזה? אבון פשע חטאה. מה היגיון בזה? כך שואל המהר"ל. וזכר הכתוב שלו כסדר. כי מה שעובר על פשע, שאם ידין על אותו, אז הוא אומר, מה היה קורה באמת? אם הוא עובר על פשע, שאם ידין אותו על פשע, אם הבן אדם באמת יגיע עם הפשעים שלו ויעמוד לדין על הפשעים שהוא עשה, לגודל הפשע לא יוכל להתקיים. לא יוכל להתקיים. הבן אדם עם פשעים, אדם שמורד בקודש ברוך הוא, אין לו זכות קיום בעולם. כל הנברא בשמי ולכבודי ברוסיו יצרתיו אף עסיסיו. כל מה שנברא בעולם נברא לכבודו של הקדוש ברוך הוא. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם אין לו לכבודו. בן אדם שבמציאות שלו מורד בכוונה, במרד, בקדוש ברוך הוא, אין לו קיום בעולם. בשביל מה הוא קיים? הוא מבטל את זכות הקיום שלו. אם הקדוש ברוך הוא ידין על פשע, ידון על פשע לגודל, ומי יעמוד אם הקדוש ברוך הוא ידין על פשע? לגודל הפשע לא יוכל להתקיים. ולכך עובר על פשע, הקדוש ברוך הוא מעביר על פשע ולא מעניש עליו ולא דן עליו מיד, ונותן לבן אדם הזדמנות של תשובה כדי שהאדם יוכל להתקיים בעולם. אבל עונש השוגג אינו כל כך שתאמר שאם היה דן אותו על השוגג לא היה לו קיום, נכון? חטא הוא שוגג, אין לו זכות קיום בעולם, בסך הכל הוא טעה טעות שצריך להניש אותו עליה, כי אדם לא אמור לטעות, אבל בפועל הוא טעה, זה לא מרד גמור. ולפיכך מה שעובר על חטא שהוא שוגג הוא יותר חסד מכל. הוא נושא אבון, הוא נושא אבון, זאת אומרת כמה אבונות שאדם עושה הקדוש ברוך הוא לא מעניש אותו עליהם מיד. ויותר מזה, אפילו על פשעים שהאדם עובר שבעיקרון הוא היה אמור להימחק מהעולם כי הוא פושע, ועובר על פשע וגם חטאה. זאת אומרת, יש פה איזה משהו מסוים שאתה אומר, בן אדם, תראה, אם הוא היה מקבל עונש על מה שהוא עשה עכשיו, היה צריך למות. אתה אומר שאתה מוכל לו על העונש ואתה לא הורג אותו. זה שמחפרים לבן אדם על עונש מוות, זה לפעמים פחות חידוש מזה שמבטרים על בן אדם על קנס של 10 שקל. כי קנס של 10 שקל מגיע לו לשלם, שישלם, מה יקרה? עונש מוות, אתה אומר, תשמע, זה בכל זאת עונש מוות, אז בוא נעביר לו על זה, נכון? אתה רואה שכל האנשים האלה שנגד עונש מוות, בכל העולם יש את התנועה הזאת, בארצות הברית בעיקר, אבל שיש עונש מוות ונגד עונש מוות. הם נגד לתת כנסות גם כן? לא, כנסות כן. הם אומרים לך אפילו שים אותו בכלא, אבל אל תהרוג אותו. זאת אומרת, כמה שהעונש חמור יותר, יש גם נטייה יותר להעביר עליו בגלל שמה? להרוג כך עד כדי כך? זאת אומרת, ואם אתה אומר גם על חטאה הוא מעביר, זאת אומרת, מה יקרה אם הבן אדם ישלם על החטאים שלו? יש אולי משהו שבן אדם אמור ללמוד שאתה עושה טעות שלם, ואתה אומר לא, גם על הטעות הזאת אני מוכה לו. יש פה מצד, אולי מצד מה שהאדם מקבל, פה הוא קיבל ויתור על עונש מוות, פה הוא קיבל ויתור על 10 שקל, אבל מצד החסד שמתגלה בויתור על 10 שקל, זה חסד יותר גדול מאשר הויתור על העונש מוות. מצד החסד המתגלה בדבר. זה לכן אומר המהר"ל, הסדר המדויק הוא נושא אבון ועובר על פשע, שזה דברים חמור וחמור עוד יותר, שגם עליהם הוא מעביר מצד חומרת העונש, וגם וחטאה הוא מעביר על חטאים מצד ריבוי החסד, שמבטר לאדם אפילו על עונש, לא מבטר, כן, אבל מעביר לבן אדם ונושא לאדם, כן, אפילו על דברים שהם חטאה. טוב, אז זה המידות האלה, נושא אבון, עובר על פשע וחטא. יש פה לשון שהוא מביא למטה בהערה 53. מה זה? מעביר זה לא מוותר. זה יותר, גם אפשר להבין את זה מתוך לחכות זמן, לתת לבן אדם אפשרות לתשובה. גם אם הבן אדם מתחיל לחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא מסייע בידו. ויש גם נושא אבון, כמו שהרמק מסביר את זה בתור דבורה, זאת אומרת, הרי החטאים שאדם מייצר הם סוג של כוחות, מלאכים, כוחות רוחניים שצריכים יניקה. והקדוש ברוך הוא נוי סי אובו, הוא מאכיל אותם, משקיע אותם, מקיים אותם, שלא יתחנו את הבן אדם, שלא ימצצו אותו לגמרי ויארסו אותו. כי הם באים ללאו, אתה אבא שלנו, תפרנס אותנו. אז הם יכולים להרוס את הבן אדם המזיקים האלו, הקדוש ברוך הוא מפרנס אותם משלו, שלבן אדם יהיה סיכוי, יהיה אפשרות קיום בעולם, שהוא יוכל. אז פשע זה באמת חמור הרבה יותר. ואפילו חטא, הקדוש ברוך הוא לוקח את זה על עצמו, אבל יש פה גם כן נויסי הרבה נויסי על פשע, יש מעביר ראשון ראשון, כמו שהגמור אומרת, נכון? מעביר ראשון את זה דווקא, הגמור לא מתת מרב חסד, מתק לפי חסד, מעביר ראשון ראשון. זאת אומרת, אם יש עבירה אחת, אז הוא מעביר את זה. אומרת, הוא תמיד מתה כלפי חסד, נוטה כלפי זכות. וזה אפילו אם זה אובוין, ופשע, וחטא, יש את המציאות הזאת. הוא מביא פה למטה, בערך 53 מדרך חיים, מדרגס המזיד, שהוא החטא כאשר האדם הוא בדעתו ושכלו. עשיתי, והתכוונתי למה שעשיתי, שהחוטא במזיד בוודאי חטאו גדול. שהרי חטאו מצד השכל, שהוא נבדל, בלתי גשמי, שהשכל משתתף בחטא, זה הרבה יותר גרוע. כשהגוף עשה והשכל לא היה במקום, אז ברור שהחטא הזה הוא הרבה יותר קל. אבל כשהשכל השתתף, השכל הוא חזק, הוא עוצמתי, הוא קדוש. אבל זה עבירה בבית כנסת, כן? זה עבירה כשבן אדם נמצא בשבס, הוא עושה את זה. זה לא שהחזיר שונה כשאוכלים אותו ביום חול או בשבס, כן? אבל החזיר הוא אותו איסור. אבל כשאדם נמצא במקום גבוה יותר, מרומם יותר, בהיכל המלך, הוא עושה את זה. אז כשהשכל נמצא, זה היכל המלך הוא נמצא. שהחוטא במזיד בוודאי חטאו גדול, שהרי חטאו מצד השכל, שהוא נבדל בלתי גשמי, שהחטא השוגג הוא קל מפני שלא חטא במדרגה נבדלת מן הגשמי, כי השוגג הוא עושה החטא בלא דעת והשכל. אבל לפיכך החטא הזה אינו חמור כל כך. אומר, אם הוא שוגג אינו ראוי שיחשב לו החטא כל כך, מאחר שלא עשה ברצון ובכוונה. אף אגב שהשוגג נחשב בוודאי חטא, דהיינו שהיה לו להיות נזהר שלא יחטא, אבל שוגג הוא, ולא יחמיר בו התורה כל כך, דלא מצאנו בתורה שיחמיר על השוגג. אז זאת אומרת, באופן עקרוני, ודאי שהשוגג הוא סוג עבירה אחר לגמרי, וההבדל ביניהם של כמה האדם יודע הוא הבדל עצום, כי זה השאלה מי עשה את החטא, הגוף של האדם או השכל של האדם, והשכל הוא אלוקי, הוא נבדל, הוא רוחני, יש לו עוצמה אחרת לגמרי, זה כלים אחרים לגמרי. אבל, וזה עיקר האדם. זאת אומרת, עבירה בשוגג, עיקר האדם לא היה בסיפור הזה. זה היה הילדים שלי, זה לא היה אני. זה היה הגוף שלי, זה לא היה אני, זה הרכב שלי. יצאתי מהרכב בלי להרים את הברקס, אבל זה הרכב, זה לא אני התנגשתי בילד, כן? אבל כשאני הייתי ברכב, ידעתי מה אני עושה, ונסעתי, זה פי אלף יותר חמור. זה לא רשלנות. ברור, כשהשכל פעיל, זה דרגה אחרת לגמרי. עכשיו, אומר, אבל בכל זאת אומר הרב, מצד הגילוי של החסד של הקדוש ברוך הוא, אומר המהר"ל, בחטאו שהוא מעביר, יש יותר חידוש. הוא מביא פה למטה מחידוש הגודס לראש השונה, בהערה 54, ודיבר הכתוב שלא כסדר, נכון? אבון, פשע וחטאה, מפני שהכתוב רצונו לומר כי חטא אבון אין ראוי שיישא ויסבול הקדוש ברוך הוא, והוא יתברך סובל אבון שלו. ואצל אבון שייך לומר נושא. כי השם יתברך סובל אבון שלו. אחר כך אמר שהוא עובר על פשע, שים לב, לכן הוא בעצם קפץ למילים במיכו בשביל להגדיר את הסיפור הזה, שזה עובר על פשע, דהיינו שמרד בו יתברך, ואין ראוי לעבור, הוא לא אמור להעביר בגלל שהוא מרד בו, והשם יתברך עובר על זה, ומכל מקום אינו עושה רק שעובר על מה שמרד, ואין דן אותו כמורד, אבל שיהיה נקי לגמרי זה אינו, אומר בעובר על פשע, זה רק עובר על פשע, אלא מרידה הוא לא מתייחס לזה כמרידה. אלא כשטות, אבל העבירה עדיין קיימת. אבל כאשר אמר וחטאה שעובר על השוגג, בוודאי דבר זה יותר ויותר. כי מה שעובר על מרדו שלא לעשות בו משפט גדול, ואחר כך אומר אפילו על חטאה דהיינו שוגג שלא לעשות בו דין כלל, גם כן עושה. אז בעצם הרב בחידוש הגודס בראש השונה י' זיין בעצם מסביר את הסוגיה שיש הבדל בין פשע למרד, בין פשע לחטא. בחטא מעבירים לגמרי כאילו מעולם לא חטא. נושא חטאה, עובר על פשע וחטאה, עובר על החטא. לעומת זאת בעובר על פשע, אז הוא רק עובר על פשע מלהתייחס אליו כפשע, אבל חטא עדיין נשאר פה. זה בעצם חידוש גדול שהמהר"ל כותב שם. אני לא ברור לי שזה המשמעות גם אצלנו. לכאורה פה בנתיב התשובה פרק ו', והמשמעות היא כמו שהבנו יותר מקודם, שיש הבדל מצד החסד, לפיכך מה שעובר על חטא שהוא שוגג הוא יותר חסד מכל. המשמעות של הדברים שהחסד מתגלה, אין הבדל באיך הוא עובר עליהם, אלא ב... במצד הנותן שהוא עובר על דבר כזה. יש לנו מידה נוספת, ונקה. מה זה ונקה? הקדוש ברוך הוא מנקה. אומרת הגמרא מנקה לשווים. הוא אומר ואחר כך אמר ונקה, דהיינו שמנקה לשווים לגמרי מן החטא. מי שחוזר בתשובה מהחטא, הקדוש ברוך הוא מנקה אותו לגמרי. זאת אומרת, אני מנסה להתנקות, הקדוש ברוך הוא מנקה אותי. זאת אומרת, אני מנסה להתנקות, זה יכול להיות תהליך של שנים עכשיו להתנקות, הקדוש ברוך הוא עוזר לך, וכשאתה רוצה להתנקות, הוא מנקה אותך. וזה נקרא ונקה. זה נקרא ונקה. שואל המהר"ל, וקשה, הרי כבר מנה במידות, וקודם היה הווה יהווה, היה השם השם, ושם למדנו, אני השם, קודם שיחטא, אני השם לאחר שיחטא ויעשה תשובה. אז זה שכשאדם חוזר בתשובה הקדוש ברוך הוא מנקה אותו ומרחם עליו כבר למדנו מקודם. מה מתחדש במידה הזאת שנקראת ונקה? כך שואל המהר"ל. והוא מסביר, ואני, לפני שאני אומר את התשובות, נלמד את התירוץ שלו בפנים, אז רק לחזור על זה בשנייה מבחוץ, יהיה יותר קל נראה לי להבין. הוא אומר, יש פה שתי מציאויות. יש אדם שחוזר בתשובה על הכל. משנה את כל החיים שלו. איני אותו אדם שחטא. כל החטאים שעשיתי היום, אני טובל במקווה, יצאתי גר. עד היום הייתי גוי, מהיום אני יהודי. שיניתי את החיים שלי, שיניתי את הכל, שיניתי את הלבוש, שיניתי את השם, עברתי דירה. נגמר הסיפור, אני אדם אחר. אדם שמשנה את כל המעשים שלו, משנה את כל המציאות שלו, ומוכלים לו, זה מחילה אחת. זה אני השם, אחרי שחטא האדם, זה עשה תשובה. ונקי, זה ונקי לא ינקה. מה זה ונקה לא ינקה? מנקה לשווים, ולא ינקה לשאינם שווים. למה זה נכנס במידות הרחמים? מסביר המהר"ל, אומר לא, הכוונה לאותו אדם. נקה למה שהוא שב ממנו, ולא ינקה למה שהוא לא שב ממנו. למרות שמה שהוא לא שב ממנו הוא לא ינקה, בכל זאת הוא מנקה למה שהוא שב ממנו. אתה יכול להגיד לבנם סליחה, באתי לבקש ממך סליחה על זה שגנבתי לך את הכסף, אבל אני לא מבקש סליחה על זה שפגעתי בך ברחוב והוצאתי אליך פצ'קבילים. לך מפה ולכל הרוחות, כמו שאתה אומר, אתה בא לבקש סליחה רק על דבר אחד? פגעת נגדי ב-80 דברים, חלק חמורים יותר וחלק חמורים פחות, ואתה מבקש סליחה על דבר אחד? זה כמו אוקסיל לא יבין את זאת, כן? מגיע אקסיל, נכנס למשרד ענק שיש לו מלא מלא מתגים ואורות דולקים, הוא לא מבין כלום ממה שקורה שם, הוא שואל, מה זה הכפתור הזה? כן? אקסיל לא יבין את זאת. ככה גם נראה עם הרבה אנשים בעולם, רב גודל אייזנר, המשגיח, איפה בחדש הערים היה משגיח? המשגיח בחדש הערים בגור היה אומר שבן אדם מגיע לעולם ו... למה זה עכשיו נהיה אני למרות שהוא נתן צדוק? או, יש לך שאלה על הכפתור ה-52 מלמעלה, סי, למה הוא מורם? הבנתי. וכסיל לא יבין את זאת. הכל ברור לו, חוץ מזאת, חוץ מהפרט הזה. איש בער לא ידע. אבל לבסדר, אז אומר, מגיע בן אדם, בא להתחרט על דבר אחד. בעיקרון היה צריך להיות, זה תשובה? זה חרטה? ככה באים? שום דבר. חלק ממידות הרחמים, יודגים ממידות הרחמים, זה ונקה לא ינקה. כשעל משהו חוזר בתשובה, יש ניקיון. והקדיש ברוך הוא עוזר לו ומנקה אותו, כי בזה הוא חוזר בתשובה. ויש פה ערך אפיים, יש פה גילוי רחמים וגילוי אהבה מיוחד, שבמה שהוא חוזר בתשובה, בזה הוא כן מקבל אותו. למרות שבדברים אחרים, באותו זמן הוא לא חוזר בתשובה. וזה חידוש גדול. בוא נראה את זה עכשיו בלשון הרב. המהר"ל, בעיקרון הוא אומר ונקי שמנקה להשבים לגמרי מן החטא, וזה נקרא ונקי, מנקה לגמרי, לטהר אותם לגמרי מן החטא, לזכך אותם, לזכותם, זה נקרא ונקי. רבנו יוינה, כן, בשערי תשובה, בשער ראשון עוד הוא מביא את זה למטה בערך 55, והנה מדרגות רבות לתשובה, ולכל תשובה תימצא סליחה, אך לא תטהר הנפש תוהר שלם להיות העוונות כלא היו זולתי כאשר יטהר האדם את ליבו, וכעניין הבגד הצריך כיבוס, כי המעט מן הכיבוס יועיל בו להעביר הגועל ממנו, אך לפי רוב הכיבוס יתלבן. זאת אומרת, בן אדם מנסה לנקות את הבגד, אז הוא לוקח, הוא מתחיל לנער אותו. הלו, זה כתמים עמוקים עמוקים עמוקים, זה צריך טיפול שורש. אתה התחלת לעשות ככה עם היד, כדי שבו הוא לוקח לך את החליפה, מחזיר לך אותה נקייה מצוחצחת. אתה לא מסוגל לעשות כזה ניקוי, הקדוש ברוך הוא אבל כן יכול. והוא עושה את הניקוי הזה כשאתה רק מתחיל לנקות, מתחיל להתנער. למרות שאין לך בכלל יכולת לעשות את זה, זה ונקי. שואל הרב, כן, וקשה, הרי כבר מנע במידות, בהשאוויה, הוויה, שם השם. אני השם קודם שיחטא, אני השם לאחר שיחטא ויעשה תשובה. מה מתחדש פה? בעיקרון השאלה הזאת שואלה מזרוחי, כן? בא הרב ואומר, ויש לתארץ. ומה שכתיב אחר שיעשה ויחטא ויעשה תשובה? דהיינו שעשה תשובה על כל חטאיו, עד שהוא כמו צדי גומר. ואם זה השם יתברך נוהג במידת הרחמים לגמרי, אדם שבאמת מנקה את עצמו לגמרי, ולכך אמר, אני הוא אחר שיחטא ויעשה תשובה. זה באמת מנקה לגמרי את הבן אדם. אבל קל מדבר שעשה תשובה על קצת עבירות, ואותם מנקה. ועל קצת לא עשה תשובה, ואותם אינו מנקה, אינו מנקה. המצב הזה שחצי חצי, הוא מביא פה למטה בערך 58 את הלשון של הרב הוטנר בעניין הזה, בפחדי צחוקים הכיפור עם מיימר א' עוד ו', הוא מגדיר את זה ככה, עומק כוונתו של המהר"ל, כי מידת ונקי שפירושה היא מנקה לשווים היינו על מקצת חטאיו, ועוד אמרינן השם לאחר שיחטא בשב על כל חטאיו, היינו, משום שהיצירה החדשה של אוילם התשובה, בכוחו של השם השני, השם השני, אינה באה מתחילתה, אלא באופן של אחר התשובה, מיהס, לפחות אחרי תשובה, יבוא הגברה למצב של קודם החטא בכלל. זאת אומרת, שהבן אדם מנסה להעמיד את עצמו מצב של בלי חטא, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, למרות שהוא חטא, ומעמיד אותו במצב של בלי חטא. שכן השם השני משתווה בתוכנו אל השם הראשון. רק שבשם הראשון גנוזה היצירה לפני הקלקול, ובשם השני גנוזה היצירה שלאחר התיקון. וממילא אין זה אלא כשהמצב שלאחר התיקון משתווה אל המצב שלפני הקלקול, והגברה עומד עכשיו במצב של בלי קלקול. והיינו שכתב המהר"ל, דעוד אמרינא השם לאחר שיחטא, הוא דווקא בשב על כל חטאיו, ובאמת, בלי מידה נוספת של בנקה, לא היה מקום לתשובה פרטית על חטאים מיוחדים, והיינו זקוקים דווקא לתשובה כללית על כלליותה של הנפש. לזה פועלת היא עמידה של ונקי, שלאחר שנוצר ונתחדש עולם של תשובה בכוחו של שם הוויה, נמצא בו גם כוח ניקיון לתיקון פרטי על קלקול פרטי. עד כאן לשון רבי צחוק קוטנר בפחד יצחוק. אם ננסה למצות את הדברים, מה שבעצם הוא מוסיף פה זה שהחידוש של השם השם זה שכשאדם מעמיד את עצמו במצב של ניקיון, הקדוש ברוך הוא מתייחס אליו במצב של ניקיון מלא, איך הוא קורא לזה? שהגברה, כן? אולי הניברו, אולי אני ראיתי פה גברה, אבל הכוונה שלו, הניברו עומד עכשיו במצב של בלי קלקול, מעמיד את עצמו במצב כזה, שמצב של 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 הוא מדייק פה נקודה מסוימת, כן? מדייק פה נקודה מסוימת. טוב, למעשה המהר"ל עכשיו הולך להביא הסבר נוסף לדברים, שזה בעצם לחדד יותר את הרעיון. אומר הגמרא בשבועס דף למטס עמד א', ובפרק שבועס עד היונים, ונקי לא ינקי. אומר רבי אלעוזר, אי אפשר לא ינר ונקי, שהקדוש ברוך הוא מנקה לבן אדם על החטאים, שכבר כסיב, לא ינקי. ואי אפשר לא ינר לא ינקי, שכבר כסיב, ונקי. זאת אומרת, בעיקרון רב לוטר שואל, סתירה, ונקי או לא ינקי? הוא מנקה או לא מנקה? שכמרת את זה בשיבוס או בתמוס, כן? אנחנו וחנו נרחתיים ונקי, ונקי, לא צריכים, ונקי לא ינקה, ונקה או לא מנקה, כן או לא? אז אומר כיצד, אומר את הגמור, או כיצד, מנקה לשווים ואינו מנקה לשאינם שווים. עד כאן לשון הגמור בשבועס למטס עומד בייס, למטס עומד א', אומר את הגמור, אומר המהר"ל, וזה גם כן ממידה טובו, שאם עשה תשובה על מקצת חטוב, אף שלא יעשה תשובה על כל חטוב, וזהו ונקי לא ינקי. הוא פרשו חזל, פרשו זל, מנקה לשווים ואינו מנקה לשאינם שווים, כן? ומנקה לשווים ולא מנקה לא שני בני אדם אחרים אלא באותו אדם. וקושה, הוא אומר, אם אתה מפרש את זה בשתי בני אדם שנים, שונים, וקושה פשיטה, כי למה ינקה לאינה שאינם שווים? מה זה לא ינקה? לאינם שווים הוא לא מנקה. בן אדם שלא עושה תשובה לא מתכפר לעבירות, ברור, מנקה לשווים, לא מנקה. אז הוא אומר המהר"ל, אבל מדבר הכתוב, בחוטא ששב על מקצת חטאיו, ועל מקצת חטאיו לא שב, והיה ראוי, כי מאחר שלא שב על הכל לא ינקה לו. לכך אמר ונקי, ושלא תאמר כיוון ששב על מקצת מנקה לו אף אותם שלא שב. אולי אם מידת החסד גורגת גם שם, ולכך אמר לא ינקה, על זה לא, ולמרות הכל הוא מנקה למה שכן. למה זה בגורריה בשמויס הוא מעמיד את ה... הוא עומד על השאלה הזאת, על הכפלות השם השם ונקי, ובעצם השאלה של המזרוחי, והוא אומר, אבל המידו השניו של השם שהוא מידת רחמים לשווים, כי מידה השנייה לעשות לו טוב כמשמעות השם השם שהוא מידת רחמים, הוא כבר שב בתשובה גמורה, והשמועינן שהשם יתברך נותן לו טובות גם כן כמו שנותן למי שלא חטא. אבל ונקי לעניין זה אמר שהשם יתברך מנקה אותו מן החטא ומן העונש. זאת אומרת, יש פה הנהגה כללית עם האדם, שאדם נושם, אוכל, מתפרנס, הקדוש ברוך הוא נותן לו, וזה הוויה הוויה, השם השם. חוץ מזה יש גם ונקי, שהוא מנקה אותו מהחטא, מהעונש שצריכים לבוא עליו. זה בעצם בגורריה, הוא כותב את זה בדרך אחרת קצת, וזה... אפשר לחבר את הדברים, זה לא חייב להיות שתי מהלכים, אפשר גם לחבר את הדברים, כי כשאנחנו מדברים על התיקון הכללי של האדם, זה בעצם להמשיך לבן אדם שפע של חיים, שפע של רחמים, גם כלפי האוויר שהוא חזר בהם שמתכפר לו, וגם המשכה כללית. ונקי לא ינקה, אז לא מתכפר לו משהו לא שב, אז מה יש ניקוי? מהחטא הזה ומהעונש של החטא הזה. זאת אומרת, בגדול זה די מקביל. טוב, למה זה הרב נכנס פה עכשיו בקטעים הבאים לבאר מאיפה מתחיל השלוש עשרה מידס? הזכרנו את זה ברמז בשיעורים הקודמים שיש כמה שיטות. הרב כותב בסוף הדברים, הוא אומר, כל אבות העולם, גאוינים, רישוינים ואחרוינים, כולם מפרשים ששלושת השמות הקדושים, השם, השם, קייל, הם חלק מהי"ד ג' מידות. אבל הוא מביא ראיה מהזויה, וכך גם דעת הארי הקדוש, שלא סופרים את שלושת המידות הראשונים, השם, השם, קייל. זה מידה ראשונה, השם, מידה שנייה, השם, מידה שלישית, קייל, מידה רביעית, רחום, מידה חמישית, חנון. וכולי, ככה סופרים 13 מידות. הרב עצמו, הוא הולך עכשיו בדרך משלו, ובואו תשמעו את ההוכחה שלו. ואומר בריס קרוסו. מה הוא מתכוון? כשתחזור לגמור בראש השון לדף י' זיין, אתה תראה שהגמור אומרת שם ככה, שימו לב לה, איך זה בנוי. והיה עבור השם על פונו ויקרו, אומר רב יויכונו, נלמוד למקרו קוסו, והקדוש ברוך הוא מראה למוישה רבינו סיידר, כל הזמן שחוטאים, אני אבחול להם עבודותיהם. השם השם, אני הוא קודם שיהיה חטא ואני הוא לאחר שיהיה חטא האדם ויעשה תשוב קל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת אומר רב יהודו ברית קרוטה ליוד ג' מידות שאינן חוזרות ריקם הנה עונו חיקוי רס בריס. אז הוא אומר, רגע, למה רב יהודה אומר את הברית קרוטה אחרי הפירוש של השם השם על המילים קל רחום וחנון ערך אפיים? לכאורה הוא היה צריך להגיד את זה עוד לפני כן על השם השם, שזה התחלת היו דגים ומידס לפי גאוינים רישוינים ואחרוינים, כל אבות העולם. מוכח מפה אומר המהר"ל שי"ג מידס לא מתחיל מהשם השם קייל אלא מרחום וחנון. בואו נראה את הלושן שלו. ואומר בריס קרוסו תימליטו וקשה לי מאוד, למה מפרש דבר זה על קייל רחום וחנון ולא על השם השם? כי הוא התחלת י"ג מידס. ויש לתארץ, כי מה שכתוב רחום וחנון מורה, כי נזכרים כאן מידות הקדוש ברוך הוא, וממילא כולם ממידותיו יתברך. כן? אתה רואה שם רחום וחנון, זה מידות השם, השם, השם קייל, זה שמות של הקדוש ברוך הוא. רחום וחנון זה מידות של הקדוש ברוך הוא. אז אתה בא לפרש י"ג מידות, מאיפה מתחילים המידות? מקרח ובחנון והלאה, וממילא כולם ממידותיו יתברך. אז הכל צריך להיות מידות, ולא חלק מידות וחלק שמות. ולפי כך קבע על זה רחום וחנון, תחילת המידות, זה, עוד פעם, אני רואה שהוא... פה, אני רואה שהוא מסביר את זה למטה, ואני נוטה לקבל את המהלך שלו, בהערה 64, הוא בעצם מסביר שהמהר"ל פה מתרץ את השיטה הראשונה עדיין. זאת אומרת, הוא לא... אני הבנתי מתוך דבריו, שהוא כאילו מקדים בעצם את המהלך שלו, אבל אומר אני, זה בעצם מה שהוא רוצה להגיע, אבל אני רואה שהוא מסביר את זה אחרת ואני רוצה לקבל את המהלך שלו יותר. הוא בעצם אומר ככה, המידס מתחילים, הוא עדיין הולך לפי המהלך של אבות העולם, כן? שהמידס מתחילים בהשם השם. אומר אם ככה, למה רב יהודה קובע את הדברים שלו על רחום וחנון ולא על השם השם? למה רבי נאמר ברית קרוטה לצוותיים, על ברית קרוטה לי"ג למידות, על זה, הרי י"ג למידות זה חלק שמות. אומר לא, כי בא י"ג למידות זה הרי חלק שמות וחלק מידות, נכון? אז אם ככה, אז על השמות הוא לא אומר ברית קרוטה, אלא העיקר הי"ג מידויס זה הגילוי בפועל. בשמות אין גילוי בפועל. שמות, אתה רואה, הוויה, הוויה. הוויה מגלה לך שיש הנוגה של רחמים, והנוגה של רחמים מרומז בזה שקודם שיהיה כתוב ולאחר שיהיה כתוב, שהקדוש ברוך הוא נוהג בחסד עם אדם שמתנהג בחסד, אבל זה עדיין השורשים, העיקרים. מתוך העיקרים יוצא מידות שבהם הקדוש ברוך הוא מגלה את הרחום, חנון, ערך אפיים והרב חסד, שזה הגילויים של המידות. זה דברים שהם ברורים, הם מפורשים. ולכן, למרות שי"ג מידס התחילו כבר בהשם השם, את הבריס קרוסו הוא אומר על המקום שבו מתגלים המידס, והגילוי של המידס הוא ברחום וחנון. כך בעצם מסביר פה למטה הרב הרטמן שהמהר"ל מתרץ בעצם את השיטה הכללית, ואז הוא מגיע לשיטה שלו, אבל לא ימרני. מה אתה אומר? יפה, יפה. אז פה אין באמת את ההנהגה הזאת. אין באמת את הדבר הזה. את הידובק במידוי סוב, אין בהוויה, הוויה קייל. וחזה הראייה, יש גם אומרים שזה רק צריך להגיד ולא להידובק במידוי סוב, כי זה קייל, הוי רייסו, לנו לא ימר 13. בעצם זה שאנחנו סופרים את מידת קייל כאחד מ-13 מידות הרחמים, חייב להיות שרק הורית לנו לומר ולא לעשות. אבל הרמה, רמק וכולם ודאי שחולקים על זה. בוא נראה עכשיו את שיטת המהר"ל עצמו. אבל לא ימר אני. אבל אומר אני, כי משמעות הגמרא הוא דרך אגב, אומר אני זה סוג של לשון ענווה. הוא אומר כאילו, אני הייתי אומר, זה... הוא אומר, אני תראה את זה גם רבינו הקדוש, הוא מסדר את המשנה, והוא מביא כל פעם מלא שיטות של כאלה שהיו לפניו, הוא אומר, רבי אומר, הוא אומר אני, וזה סוג של, זה לא, אני הזדהיתי, זה כזה... כאילו, אני הייתי אומר אולי, כאילו, סוג של להציע את הדברים ולא לקבוע, כן, זה... תמיד, אוי מרני זה סוג של הנובה, סוג מהלך כזה של הנובה. הוא אומר, אבל אוי מרני, אומר המהר"ל, כי משמעות הגמרא הוא, כי התחלת י' ג' מידות הוא קייל, רחום וחנון. וכך פרשו, ויקרו השם, ומה היה קורה? קייל, רחום וחנון. והתחלת המידות, מאיזה מילה? רחום. ויקרו השם, השם, כן? קל, הוא אומר, קל, אתה הקדוש ברוך הוא, אתה! 13 מידות של רחמים. רחום זה הראשון, וחנון זה השני, וככה הוא בעצם סופר 13 מידות. רחום וחנון, ערך אפיים, ורב חסד, ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא אבון, ופשע, וחטאה, ונקה, ופה בעצם בא המהר"ל ומוסיף, פוקד אבון אבות על בנים, עוד אחד ועל בני בנים, עוד אחד ועל ריבעים, וכמו שהוא יזכיר אותם וירחיב ויסביר אותם בעזרת השם. אומר, וזה בעצם המידות. התחלת המידות מן רחום, ומעטה חסרים ג' מידות. אומר, אם השם השם כל הורדתי, אז חסרים שלוש, לכן הוא מוסיף. אבל פוקד אבון אבות על בנים מידה אחת, על בני בנים עוד מידה אחת, על שילשים היינו בני בנים, זה אותו אחד, ורק הוא מפרש מהי בני בנים, וכמר על שלישים, בני בנים זה שלישים, זה דור שלישי, כן, דור ראשון, דור שני זה הבנים, דור שלישי זה הבני בנים, וגם על ריבעים הוא מידה אחת, אז יש לך על בוקד אבון אבות על בנים, אני אקדים את המאוחר, וההסבר של המהר"ל פוקד אבון אבות על בנים, על בני בנים ועל ריבעים, הוא בעצם אומר שאם אדם התחתן, הביא לעולם ילדים, למרות שהוא רשע, יסלחו לו ויחפרו לו בזכות הנכדים שלו. אם לבן אדם יהיה בני ריבעים צדיקים, מחפרים לבן אדם ונוהגים איתו בחסד, לא רק בזכות אבות אבותיו, אלא בזכות צאצאיו. זה בעצם החידוש, גילוי הרחמים, שיש בפויקד אבוין או וויס אלבונים, שאם הבנים מתנהגים טוב, אז לא פוקדים על האבות. ואם הנכדים מתנהגים טוב, לא פוקדים על הסבא. ואם הנינים מתנהגים טוב, לא פוקדים על הסבא רבא. וזה בעצם, בואו נראה את זה בפנים, אני מעדיף... לראות את הדברים בפנים. אומר, פקוד הבנו מידה אחת, על בני בנים עוד מידה אחת, על שילשים בני בנים. וכפרש, מהי בני בנים על שילשים? ועל ריבעים הוא מידה אחת, אחרי י' ג' מידות. זה בעצם הרשימה של ה-13 שיש לנו פה. יפה. ובפרשת סיסרו יקסיב, אומר הרב, אומר המהר"ל, בפרשת סיסרו יקסיב, על בונים, על שילשים ועל ריבעים. זה מה שכתוב שם. לא כתוב בני בנים. ובפרשת שלח כסיב גם כן, על בנים, על שילשים ועל ריבעים. אז הוא אומר, מה הכוונה שמה? שילשים זה בני בנים. פשוט שווה, כמו שהוא אמר לפני רגע. וכן פרש הרמב"ן ז"ל בפרשת סיסרוי, כי אין כאן רק בנים ובני בנים ובני בני בנים. ושילשים וריבעים דקרא, היינו שילשים וריבעים דחת. כי הבן הוא שני לחת, ובני בנים הם נקראים בני שילשים לחת, לחוטה, ובני בני בנים הם ריבעים לחת. דור רביעי, זאת אומרת, כולל הדור הראשון. יש את הדור הראשון, הבנים זה דור שני, כמו שמי שמכיר את זה, כשמחשבים קורבס, כן? קורבה בחתונות, אם יכול להיות עד, לא יכול להיות עד, אז הראשון בראשון, זה אחים, שני בשני, כן? שלישי בשלישי וכולי, זה לא, מה שקוראים בן דוד ראשון, נקרא, כן? שתי בני דודים, זה נקרא בן דוד ראשון, זה נקרא שני בשני. בסדר, גם פה אותו דבר, דור שני, דור שלישי, דור רביעי, בנים, נכדים, נינים. הרי הם י' ג' מידות. טוב, אז זה דבר ראשון, הוא סידר שגם בלשייתים לשון הפסוק ועם הרמב"ן, שזה הכוונה שילשים וריבעים. ומה שזכר כאן אלו שלושה, אומר, דהיינו, פוקד אבון אבות, בכלל י' ג' מידות של רחמים, לפי שיטת המהר"ל, אז פויקד אבוין אובויס, זה מידת רחמים. מה מידת הרחמים בדבר הזה? אומר המהר"ל, שדרך אגב, הביטוי הזה, מידה של רחמי, מציין פה למטה בהערה 74, אז מהזויר, תלייסר מכילין דרחמי. תלייסר מכילין דרחמי. 13 מידות של רחמים. זה אומר, איך, קיצור, אז זה אומר, יש פה 13 מידות הרחמים. לא, אם אתה אומר שזה מידות כלליות, אז לא חייב להיות דווקא מידות של רחמים. יכול להיות גם מידות של עונש. זה ההנהגות. אבל לפי הזויר, ולפי מה שגם הרב והמהר"ל הולך פה עם זה, שזה מידות של רחמים, אז קשה לו פה איך פוקד אבון אבות על בנים, זה מידת רחמים. זה שהקדוש ברוך הוא נותן עונש לילדים, שזה הפירוש הפשוט של הפסוק, זה מידת רחמים? זה הרי צריך להיות מחילתון דרחמי, וזה בעצם מה שהוא שואל. אז אומר, בכלל גם מידות של רחמים, אומר, הוא דעת המפורשים שהביא הרמב"ן ז"ל בפרשת סיסרא, הרמב"ן עצמו חולק על זה, אבל הוא מביא את הדעה הזאת, שפרשו פוקד אבון אבות על בנים, היינו, שהוא זוכר אבון על הבנים, דהיינו, אם ייוולד בן צדיק. הקדוש ברוך הוא מחפר על האב שחטא בשביל בניו, וכן יהיה גם בדור השני, זאת אומרת נכד, וכן עד רבעים, אם ייוולד בן צדיק, נין צדיק יהיה לבן אדם הזה, מחפר על האב החוטא. אבל ואם כולם רשעים, נחרטו כולם ביחד. זה ההגדרה של פוקד אבון אבות, על בנים ועל בני בנים, על שלישים ועל רבעים, כן? זאת אומרת, אם לא, אם הם כולם רשעים, כל הנינים שלו יהיו רשעים, זה כמו שמשה רבינו עומד שם וויר כי אין איש, הוא מסתכל ורואה שלא יוצא ממנו שום אדם צדיק דורות, אם ככה בן אדם יענש. אבל אם יש איזשהו צדיק שעתיד לצאת ממנו, כן, גוזל אחד שעתיד לצאת מהם, עמון ומואב, לא תצורם ולא תתגר בם. אם יש להם בנות מדיין מחתיות את עם ישראל, אבל בנות מואב שעושות את אותו דבר, הן לא נענשות, כי צריך לצאת משם מישהו צדיק בהמשך. והרחמים האלה, שבן אדם לא נענש היום, כי בעתיד יצא ממנו משהו טוב, זה חסד ורחמים שפוקד אבון אבות על בנים, ועל שלשים, ועל רבעים. כן, זה החידוש פה. אפילו שהסבא לא עושה תשובה, אפילו שהסבא עצמו הוא רשע, אבל זוכרים לו את זכות תנינים שלו. אומר, אמר רבי אברהם, אומר, מביא פה את הלשון הרמב"ן, אמר רבי אברהם, כי השם יאריך לרשע אולי ישוב ויליד בן צדיק, אבל אם הלך הבן בדרכי אביו, גם הדור השלישי, גם הדור הרביעי יאבד זכרם, כי השם יזכור מה שעשו האבות ולא יאריך עוד. וכזה אמרו כל המפרשים. עכשיו, אומר, ונעילה לפי זה בוודאי, פוקד אבון אבון אבות על בנים ומידת הרחמים לגמרי. אבל הרמב"ן זה נקשה על פירוש זה. כך הוא מביא, הרמב"ן עצמו קשה לו על הפירוש הזה, כמו שמבואר בדברי הרמב"ן על פרשת סיסרא, שאם כן, למה אמר הכתוב הזכירה שהיא לטובה? הוא אומר, הזכירה, הוא אומר, הוא לא מזכיר את הנקמה ברבעים בסוף, אלא זוכר בהתחלה. הוא אומר, אין פירושם נכון, שאומר הכתוב הזכירה בכולם בשווה, ולא יזכיר הנקמה שתהיה ברבעים בסוף. ולא יזכיר הנקמה שתהיה אם לא ישובו מדרכם הדור רביעי. הוא צריך להגיד שפוקד אבון אבות רק על בנים, על רבעים, ואז כאילו פוקד אבון אבות. ובאמת כי בוודאי זה קושייה, ועוד כי הכתוב אומר ועל רבעים לשונאי, כן, ועל רבעים לשונאי, לא היה לו להזכיר לשונאי, מה זה? אם הפסוק עוסק בעצם בזכירה לטובה, שאם בן אדם יש לו צאצא דור רביעי לטוב, אז מתכפר לו לטובה, אז מה זה? פוקד אבון אבות על בנים ועל בנים, על שישים רבעים לשונאי. הפסוק נשמע שהוא בא להגיד עונש. זה הצורה של הפסוק. גם שהוא זוכר אבון, גם לילדים וגם לנרגע. לשונאי, למי ש... אם הם שונאים אותי, כי אם הם נוהגים בדרכיים, כולם יכתבו. לא נשמע ש... אתה יכול להבין מזה שזה הפוך, אבל זה לא הופך את זה למידת רחמים, זה מידת דין שיש בה איזו התגלות של רחמים. אומר, אבל אם נפרש, אומר המהר"ל, שבפרשת יתרו בוודאי לא הזכיר רק הפקידה שהיא לרעה בלבד, לפקוד אבון האב על הבנים. ולפיכך כתיב שם בפרשת יתרו לשונאי. ואילו אצל י"ג מידות של רחמים, יש הרי בפרשת יתרו, מה הכוונה? באמצע סוסות דיברויס. ויש י"ג מידות של רחמים בפרשת כסיסו, שהכתוב בא לומר רחמיו של השם יתברך, ויאמר אני אעביר כל טוביה על פונכו וקורסי בשם השם לפונכו וחנויסי אז אשר רחוין וריחמתי אז אשר הרחם. הוא בא לגלות גילוי של רחמים ויאמר הכתוב כי פוקד העוון על הבנים ועל בני בנים שאם יש בבנים או בבני בנים עד רבעים בן צדיק אז השם יתברך מוחה לו. ומילה זאת של פוקד משמש לטובה ומשמש לרעה, כמו שאמרנו, כמו שאמרו במדרש, ופירשנו דבר הזה אצל פוקד, פוקדתי עשרים ועשרים עשו לכם, וחיבור גבור עש השם, חיבור שהוא חיבר על העניין של גלות וגאולה, שם הוא מבאר שבמילה פקידה, פקוד פקדתי, זה גם לטובה וגם לרעה, ואם כן, אין כאן קושייה. זאת אומרת, יש פה שתי קושיות. יש קושייה אחת שהרמב"ן שאל, מהמילה, פוקד. פוקד זה מילה, פקדתי עליכם לרעה, כן? זה מילה רעה, מילה של לרעה. דבר שני, מה זה לשונאי בסוף? אז הוא מחלק, נכון, יש במידה הזאת חלק שהקדוש ברוך הוא מעניש לדורות רעים, ולכן זה הוזכר בפרשת ישרואי גם בצורה של לסונאי, אבל יש חלק לטובה, זיכרון חסדי ורחמי השם, שלכן זה מוזכר בפרשת כסדיסה בצורה אחרת, והמילה לפקוד, המילה פקידה, היא כוללת הרבה. פקידה שייכת לכל הדברים ולכל העניינים, ואינו כמו ראייה או זכירה, כי ראייה אחת לטובה או לרע, שרואה הטוב כמו הרע, פקידה שהיא לטוב היא שונה מפקידה שהיא לרע. לשון פקידה סובלת את שתי המשמעויות, ופה זה המשמעות של זה לטובה. אבל מה שהקשה הרמב"ן ז"ל, כי למה לא יהיה נזכר העונש והנקמה אם לא יעשה תשובה? אם הוא לא עושה תשובה, אז מגיע לו עונש ונקמה. יש לתרץ. אומר, אם נפרש פקידה כמו שהוא משמע, לשון פקידה לטובה ולרעה, כן, פקידה כוללת בתוכה את שתיהם, ואמר כתוב, פוקד אבון אבות על בנים ועל בני בנים, ואיינו, אם הבן צדיק ימחול לקדוש ברוך הוא לאב, ואם הבן אין צדיק, הוא לא צדיק, אז יפקוד לרעה. אומר, במילה פוקד יש באמת את שתי המשמעויות, גם לטובה וגם לרעה. איך שהבן אדם יהיה, איך שהנכדים שלו יהיו. ועל כל פנים, אבון האב על הבן. אם צדיק, יפקוד אבון האב על הבן לטוב. אם אינו צדיק, יפקוד אבון האב על הבן לרעה. הבן יכול לזכות לאבא, והבן יכול לחטוף גם כן בשביל האבא. יש קשר ביניהם, הקשר הזה הוא לטובה, והקשר הזה גם יכול להיות, רחמנא ליצלן, לרעה. לכן נזכר בפסוק גם העניין של הנקמה, כן? אם לא יהיה בן צדיק, יהיה עונש פקידה של נקמה. ולא קשיה גם כן, אומר גם כן לפי זה, כי לשון על שייך אצל פקידה לרעה ולא אצל פקידה לטובה. אומר, זה קושיה שלישית של הרמב"ן, שהוא שואל שם, ולשון פקידה היא מילת על, פוקד אבון בן, אבות על בנים. אומר, אם זה מלשון זכירה, לא מתאימה המילה על, אבל אם זה מלשון נקמה, אז ביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם. יפקוד השם על צבא המרום במרום. כולם לשון נקמה ועונש, אומר הרמב"ן. זאת אומרת, אם הרי שתוף המילה על, זה לשון עונש יותר. ככה הוא שואל. אז אומר, למה כתוב פה פוקד אבון אבות על בנים? אומר שזה בעיקרון שייך אצל פקידה לרעה ולא אצל פקידה לטובה. אומר, דקרו משמע כאן לטובה ולרעה, וכיוון שמשמע לטובה ולרעה, כתיב לשון על. בסדר, בגלל שיש פה מה שנוגע לחלק הרע, לכן יש פה. המהר"ל בעצם בא להעמיד, הוא מביא, הוא נוטה יותר לכיוון של אבן עזרא, ומביא את הקושיות של הרמב"ן, אבל הוא בעצם מנסה להתאים ביניהם ולהגיד שהמילה פוקד כוללת בתוכה גם את הטובה וגם את הרעה, וממילא גם הלשונות של רעה שייכים פה, וגם מצד שני לשונות של טובה שייכים פה. יש פה באמת שני חלקים. נכון שביתרו זה נוטה יותר לרעה, אבל בכתיסה, ביוגים ומידות של רחמים, זה נוטה יותר לצד הרחמים. ומעטה, ולכן כתוב לשון על, ומעטה פוקד אבון על אבות על בנים, מידת הרחמים הוא... זה בעצם בא בשביל מידת הרחמים. ועוד, אפילו אם הוא לרעה הוא מידה טובה. אפילו אם הוא לרעה הוא מידה טובה. כי פירוש אבון אבות על בנים, שאם יפקוד על האב בלבד, אין האב יכול לעמוד. ולפיכך פוקד אבון האב על הבן גם כן, עד שאפשר לאב לעמוד. אז יש מקום של חלוקת העונש. זאת אומרת, יש דברים נוראים בעניין הזה. קרו למשל את עשרת הרוגי מלכות. בעיקרון, עשרת השבטים היו צריכים למות בגלל הסיפור הזה של נחירת יוסף. מה קרה בפועל? הקדוש ברוך הוא דחה את זה לדורות קדימה. מה התוצאה של הדחייה הזאת? 10 צדיקים בסדר גודל לא נתפס הסתלקו מהעולם. אבל תדע מה הייתה התוצאה? שבינתיים 10 צדיקים הראשונים הביאו ילדים ונכדים, הקימו עם שלם, ואז שהסתלקו 10 צדיקים זה כבר עולם אחר לגמרי. אם תיקח את 10 צדיקים האלה לפני שהם התחתנו, הולידו ילדים והכל, עם ישראל היה נגמר. הדחייה הזאת גרמה שעם ישראל הוקם, נוצר, נוצרו השבטים, הם העבירו הלאה את המורשת, ואז הרגו את הדור הראשון. בסדר? זאת אומרת, יש הרבה פעמים דברים כאלה. למשל, הגזרה של תח ותת, סמסויפר מגלה לנו שזה בא לידי ביטוי בסיפור של גזר, זה בעצם מגילת אסתר, הכליה שהמן שם על עם ישראל, בא לידי להוצאה בפועל בגזרות תח ותת. הוא אומר, הוא מרמוז מגילת אסתר, תף גדולה ותכתוב אסתר, חור קרבץ ותחלת חטא גדולה, זה תף חטא, זה בשנת תח, וזה היה הגזרו הנורא. בין 100,000 למיליון יהודים, יש מחלוקות בין החוקרים בזה, מתו באותו זמן. זאת אומרת, בעיקרון, מי שהיה אמור למות בזמן מרדכי ואסתר, מיליון יהודים. ואם מיליון יהודים היו מתים בזמן מרדכי ואסתר, עם ישראל היה נמחק. המספר נשאר, מיליון יהודים. אבל נדחה בכמה אלפי שנים. ואז עם ישראל נשאר, הוא עדיין פה. יכול להיות שהייתה איזה גזרה בהיסטוריה, אנחנו לא בעלי רוח הקודש בשביל להגיד את זה, של 6 מיליון יהודים צריכים למות, אבל באותו זמן היה 6 מיליון יהודים בעולם. ואם היה 6 מיליון יהודים מתים, אין עם ישראל. אז הקדוש ברוך הוא דחה את זה לצאצאים של הצאצאים שלהם, ואז עם ישראל אמנם חטף מכה ששליש מעם ישראל מת, אבל עם ישראל עדיין קיים. יש את החלוקה הזאת של העונש, זה גורם שיש מצב שאפשר לאב לעמוד. אומר, ואם הבן צדיק, אז אין עליו עונש כלל. ואם כן, פוקד אבון אבות על בנים מידת טובה. אומר, אז בואו לא נדבר רגע שזה מחפר. עצם זה שהעונש מתחלק, זה רחמים לאבא? כן. כי אם הבן שלו ייקח חצי שני, אז הוא ייקח חצי שני. ואם הבן לא לקח חצי שני כי הוא צדיק, אז הוא מתכפר לו, אז גם הוא ירד לו חצי. אז לא משנה אם מישהו אחר לוקח או לא לוקח, עצם זה שיש חלוקה, זה כבר גורם שהבן אדם מתכפר לו. רק מה שקורה פה זה דבר אחד, שאם הבן רשע, רשע בן רשע, הוא משלם גם על שלו וגם על של אבא שלו. וזה בעצם דבר שקורה תמיד, כן, בדבר הזה. רשע בן רשע משלם. כן, לא יותר מריבים. לא יותר מריבים. סתם, אני חשבתי, אני לא יודע אם זה נכון, חשבתי שפשוט בריבים, אחרי ריבים אתה כבר לא יכול להאשים את הילד. זאת אומרת, מישהו שגדל, תמיד יש שאלה כזאת פילוסופית, כן? ילד שנולד בגרמניה ב-1933, 32 נניח, הוא שנה אחרי שהוא נולד, היטלר, שישמח שמו בזכרו, עלה לשלטון. ב-1945 תופסים אותו, כן? הוא גם בחורצ'יק כבר בן כמה? בן, טוב, 12, 13. הוא עוד לא, על פי הלוח הוא כבר אחראי למעשים שלו. אתה יכול להניש אותו? הוא נולד לתוך האידיאולוגיה הזאת, מבחינתו הנשיא של המדינה, זה היטלר, זה מה שלימדו אותו, זה מה שחינכו אותו, זה מה שהיה בבית ספר, זה מה שהיה הכל. אתה כן מעניש את הבן אדם הזה, זה ברור שכן. לא רק בגלל צדק של מנצחים, אלא כי בן אדם אמור לקלוט שיש פקודות שדגל אדום מתנוסס מעליהם, ולא להסכים למציאות שהוא גדל בה. לא למציא... הוא אמור להתעורר, הוא אמור לקלוט את זה לבד. הוא לא יכול להגיד ככה גדלתי, ככה חינכו אותי, היית אמור לקלוט. מתי זה נעצר? דור שני, דור שלישי, ריבעים. עד דור רביעי בן אדם עוד אמור איכשהו להכיר באמת, אבל ברגע של אדם נולד שכבר דור חמישי, אין... האפשרות של בן אדם לצאת מהמבוך הזה היא הרבה 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 יותר קשה. אני לא יודע, אני מלחש, אני לא יודע אם זה נכון, אבל... אה? כן, יש דור אחרי דור, האבא חכם, הבן רשע, שהוא יודע, הנכד כבר תם, והנין כבר שאינו יודע לשאול, אין לו מושג אפילו. אבל שאינו יודע לשאול, הוא עדיין יכול לברר אם הוא רוצה, יש לו עדיין סבא, שהוא רשע. אבל הדור הבא הוא כבר, הסבא שלו הוא תם. הסבא שלו כבר נולד עם אבא רשע, הדרישה ממנו כבר הרבה יותר נמוכה. אני לא יודע אם זה נכון, אבל ככה חשבתי פעם, שאולי לכן עד ריבעים מענישים, אחרי ריבעים אתה כבר לא רואה עונש. אולי, אולי לא.
אולי לא היה...
מה? מה זה? את? לא, זה שנים אחרי, זה 2000 שנה אחרי. לא, אבל... זה כללות עם ישראל, אתה צודק. בגדול, כשאנחנו מדברים על אדם פרטי, אז יש פוקד אבון אבות על בנים, על בנים, על בני בנים, על שלישים ועל ריבעים. אבל כשאתה מדבר על חטא כללי, כמו ביואים פוקדי, ופוקדת אליהם חטאות ומשכת הרגל, זה שונה. שאלה טובה, אבל נראה לי שזה היה נקודה. שכלל ישראל לוקח בשביל כלל ישראל, כמו העשרה צדיקים שלוקחים על עצמם את החטא של יוסף הצדיק. ביניהם יש את רבי עקיבא, שהוא לא נכד של אף אחד. הוא בכלל בן גרים, אז הוא חלק מכלל ישראל. או שיש את הפירוש של רבי שמעון אסטרופולר, שאומר שהוא לקח על עצמו את החלק של הקדוש ברוך הוא בסיפור הזה. הוא אומר, רק 9. לא, רק 9. מה, הקדוש ברוך הוא יצטרף איתם. אז גם כי יוכלו, צריך כפורה, אז הוא לוקח על עצמו רבי עקיבא במקום. אי אפשר להבין את זה אפילו.
במצרים הוא 400 שנה.
כן. נכון. דור רביעי יהושע גויים. הדור רביעי חזר עלה ממצרים, חזרה לארץ. ותספור, תראה, קהת היה יורדי מצרים. היה לו בן עמרום, היה לו בן מוישה, והדור הבא כבר יעלו למצרים, יעלו לארץ ישראל. דור רביעי ישובו הנה. זה כתוב מפורש בפסוק. לכוי רלו, לכוי רלו. זה שאלה קשה, אבל לכוי רלו. שוב לא, זה מורכב. כנראה שתשובה כללית של כל עם ישראל על מכירת יוסף זה רק על ידי אפרים ליוצר את יהודה ויהודה ליקנס אפרים, כן? זה מצב של התאחדות של עם ישראל עם לקיחת אחריות אחד על השני ברמה כזאת של אחדות שאנחנו לא שם. אבל יכול להיות שיש מקום של תיקון. ממכירת יוסף עם ישראל לא התאחד חזרה, כן? כשיעקב בן במצרים הסתדרו, אבל לא, לא, לא נפגשו ביחד, אחר כך יהודה וייסף לא נפגשים. יש כל הזמן, זה עם ישראל מתחלק לכל אורך הדורות. ורק לעתיד לבוא, והיו לאחדים בידיך. זה החידוש של עשיד לבוא. טוב, אני רוצה רק לסיים את הסוגיה הזאת, ובשביל זה אנחנו נראה את המשך דברי המהר"ל. הוא במדרש, הוא מביא לך מדרש להוכיח את הדברים שלו. משל למה הדבר דומה? ככה אומר היה קודשי מועיל. משל למה הדבר דומה? אומר, יש ואמס וחסד, ורב חסד ואמס. משל למה הדבר דומה? למלך שהיה חייב לו אחד מהמנה. וואו, חוב ענק, תדע כמה זה מאה מונה, המון המון כסף. שלח עליו שליח, אליו שליח, כן? ואמר לו, בוא ועשה עם המלך חשבון. אוי ואי, היה מצר, אבל אדם מאוד עצוב, כן? מה יעשה, איך ישלם? שלח עליו אחר, ואמר לו, בוא ועשה עם המלך חשבון. שוב היה מצר, הבן אדם לא יודע איך להסתדר. מה עשה המלך? עמד בלילה ונטל כיס אחד, לקח ארנק, ונטל לתוכו מאה מנה, וזרקו דרך החלון. ועמד וקיבל הכיס, הבן אדם קיבל כבר את הכסף, והתחיל להיות שמח. ואחר כך שלח עליו אחר, המלך שולח עוד מישהו לקרוא לו בו, תשלם את הכסף. אמר לו בו, ועשה עם המלך חשבון, בא ופרה לו מה שהיה חייב לו. נמצא זה פורע חובו, אבל והמלך נוטל את שלו. הוא גמר את החוב, אבל המלך לרוויח פה כסף, הוא שילם את הכל. ככה בריאות, אומר לך, תדע לך, הסוד של תשובה זה אותו דבר. ככה בריאות. עשה אדם עבירה, חייב עליו מיטה. הבן אדם חייב מוות על זה שהוא עשה עבירה. והקדוש ברוך הוא ממתין לו עד שיישא אישה, והוא מוליד בן ראשון ושני, והקדוש ברוך הוא חוזר ונוטלו ממנו. חמונה נצלן. ונמצא זה פורע את חובו, והקדוש ברוך הוא נוטל את שלו, והגוף במקומו. הבעל עבירה נשאר על מקומו, אבל כאילו שילם. שנאמר, אם תשובה ואשיבך, אם תשובה ואשיבך, לפני תעמוד, לפי תעמוד. הגרסה פה לא הכי ברורה לי, נראה לי שבפסוק כתוב, אם תשובה ואשיבך, לפני תעמוד. זאת אומרת, זה שהעונש מגיע גם על הדור הבא, מאפשר לחוטא להתקיים בעולם. הרי פוקד אבון אבות על בנים וממידת טובו. הרי פוקד אבון אבות על בנים וממידת טובו. זה מידת טובו של הקדוש ברוך הוא, שזה מתחלק שגם לבן. ומעתה יבוא הכל כפשיטי. מפה אתה יכול להסביר את העניין שגם החלק של העונש, עצם זה שהעונש מתחלק ומתפרס לדור הבא, זה חלק ממידת טובו של הקדוש ברוך הוא. כי אין השם יתברך פוקד על הבן רק אם אוחז מעשה אבות בידו. דרך אגב, אני חייב לציין שבהערה 88 הרב ארטמן רוצה לטעום פה שהמשל בא לבאר את דברי אילפה בתחילה ואמת ובסוף רב חסד, ואני ממש לא חושב שככה זה. נראה לי שיותר, הרבה יותר פשוט שמהמדרש הזה הוא בא להוכיח את המשך הרעיון שלו שפוקד אבון אבות על בנים זה מידת רחמים, גם לפי שיטת הרמב"ן, שלכאורה זה כתוב בלשון של עונש, גם בעונש יש מידת רחמים. אני לא חושב שזה קשור לאילפה ורב חסד, אבל אני רק מציין שככה הוא מפרש, אבל נראה לי שזה לא קשור. טוב, ואם הבן צדיק, הוא מבטל הפקידה הזאת. כן, הוא אומר, כי אין השם יתברך פוקד על הבן, רק אם אוחז מעשה אבות בידו. רק אם הוא באמת מתנהג בצורה כזאת של רע. אבל אם הבן צדיק, הוא מבטל הפקידה הזאת. וכך ישת לרץ, מה שנזכר, פוקד אבון אבות על בנים במידת טובו, וכך היה נראה בעיניי. זאת אומרת, אם היית שואל אותי, אבל אומר אני הייתי מפרש, אומר המהר"ל, את הדברים בצורה הזאת. יש, המהר"ל עצמו שואל על זה, בגורריה, בשמויס. הוא אומר, ואם תאמר, זה מובן למטה בהערה 95, וכי בשביל שחטא יוסיף לו עונש, כאילו בגלל שהאבא חטא אז הבן מקבל עונש, סוף סוף איש בחטאו יומתו. למה הבן מקבל עונש בשביל האבא? אומר, דה, כי זה דבר נפלא, כי הבן הוא ענף האב, כמו שהענף הוא חלק מן השורש היוצא ממנו, ולפיכך כאשר אוחז מעשה אבותיו בידיו, הרי הוא נחשב חלק אחד מן האב. דה הבן הוא קרא דה אבוה, ולא שייך בזה איש בחטאו יומתו, כיוון שהוא חלק האב, כמו שהענף הוא חלק השורש, ויוצא ונמשך ממנו הבן. אבל אם אין אוחז מעשה אבותיו בידיו, הרי הוא נפרד מהשורש. הוא כאילו היה ענף שהוא כבר נפרד מהשורש, הוא לא נענש בחטא אבותיו. כמה שהבן קשור בהנהגה שלו ומקשר את עצמו לאבא, הוא באמת חלק מאבא. ברגע שהוא מפריד את עצמו מאבא, דרך ההתנהגות שלו, אז באמת לא קשור לאבא. אומר המהר"ל, ככה היה נראה בעיניי לפרש שמתחיל ברחום וחנון עד פויקד על שלושת הדורות, זה שלוש מידות. אך כל אבות העולם, גאונים ראשונים ואחרונים, יש בדפוס לונדון, לא מביא ואחרונים, אבל גאונים ראשונים ואחרונים, כולם מפרשים כי ג' שמות הקדושים הם בכלל י"ג מידות. זאת אומרת, לא רחום הוא ההתחלה, אלא השם, השם קייל, זה ההתחלה של המידות. ואומר רק התויספס, בשם רבינו ניסים גאון מפרשים, כי השם הראשון אינו בכלל י"ג מידות, כי מפרש תויספס ויקרא השם, כן? השם כל רחום וחנון, ויעבר השם על פונו ויקרא השם, ואז כל, השם כל רחום וחנון. אז השם הראשון הוא לא מהמידות, והשם השני הוא כן מהמידות, שהשם יתברך הוא הקורא, והוא מחלק נוצר חסד לאלפים. הוא מחלק נוצר חסד זה אחד, לאלפים זה שתיים, כן? נוצר חסד לאלפים. אבל כולם הסכימו כי השמות הם בכלל המידות. הוא אומר, לפי כל השיטות האלה של טויסס, זה הכל, זה השמות בכלל המידות. הוא אומר, מגיל הסטורים דרבינו ניסים, הוא אומר, לא של טויסס, אין מונה שם הראשון שיש פסיק בין השמות. פסק, כן? בטעמים בתורה, הקדוש ברוך הוא ששמו השם, קרא השם קרחו וחנון. למה זה השיט עשה אריזל, והגוין הולך עם זה בפירוש לשיר השירים, והרמח"ל, שהם הולכים מהמילה כל ועלה. כל זה המידה הראשונה, רחום המידה השנייה, וחנון המידה השלישית. אך מצאתי לי רב, הוא אומר, זה לא מצאתי לי חבר, לא מצאתי עוד מישהו שסובר כמוני, מצאתי לי רב שאני יכול להסתמך עליו בספר הזוהר. בספר הזוהר. אחד הפעמים הבודדות ממש שהמהר"ל מזכיר זוהר. למרות שאין ספק שהוא בנוי על קבולה בכמויות אדירות, כמו כל מי שלומד רואה את זה, אבל זה אחד הפעמים הנדירות מאוד, פעמים בודדות, שהוא מביא לשון הזויר. הוא מציין פה למטה, בהערה 100, את כל המקומות שזה נמצא חוץ מזה, בנתיב הפרישות, גבורות השם, תפארת ישראל, בעיר הגוילו ודרוש על המצווס. זהו, זה כל המקומות היחידים שהוא מזכיר זוהר, וזה אחד המקומות האלה. ומדום מצאתי לרב בספר הזוהר דמשמע בשני מקומות כדבריי, דכתיב שם בפרשת נוסוי חלק ג' קוף למדל פעמד בייס דתניה, תלייסר מחילין דרחמי, 13 מידות של רחמים מעתיקה קדיש, שנמשכים מהעתיק הקדוש, העתיקיוי מן יסיב, הזקן הקדוש, כן? מי קייל כמויכו חד, נושא אבון תרי, ועובר על פשע שלוש, ג' לשארית נחלתו ד'. ואז הוא אומר לקובלדו, מול המידות האלה שכתובות במיכה, מקל כמוך נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו וכו', יש את המידות העליונות כאל רחום וחנון ואינון לתתוה, ואלה למעלה אלה למטה. כך אומר הזויר. אומר לך המהר"ל, שים לב מאיפה הוא מתחיל את המידות, משמע בי"ג מידות התחלתן מין כל רחום וחנון. אומר לקובל דו, אומר הזויר, כל רחום וחנון. אז אתה רואה פה שמידות מתחילות עם כל רחום וחנון, כן? אז לראיה שהשם השם הוא לא חלק, זה ודאי מפה. השאלה היא לגבי השם כל, אבל המהר"ל יסביר עוד מעט למה כל הוא לא חלק מהמידות לשיטתו. האריזה, לגוין, הרמח"ל, כולם הולכים באמת שכל זה המידה הראשונה, באמת גם כן כנראה מכוח הזוהר הזה. ועוד יש בפרשת נוסוי, זה בקוף ממה מדע א', ובגינכך אומר מוישה, ולכן אמר מוישה זימנה אחי נפעם אחרת, השם ערך הפיים ורב חסד, ואילו אמס לא יקו אומר. איפה זה? בחטא המרגלים. הוא לא אומר אמס, הוא אומר השם ערך הפיים ורב חסד. משום רוזדו, בגלל הסוד הזה, אינון תשעו מכילין, התשע מידות, דנהרין שנוהרים, שמאירים, מעתיק יוימין לזעי רמפין. מהבחינה של עתיק יוימין, לבחינה שנקראת זעי רמפין. וכד אומר מוישה זימנתין יונות טס תיקונין, אומר, וכשהוא אומר בפעם ההיא, הוא אומר תשע תיקונים מתוך השלוש עשרה, ולא את כולם. משמע מדבריו, כי מוישה רבינו אמר עליו השלום, אמר בפרשת שלח תת מידות. אומר, בוא נספור בלשון של הפסוק בפרשת שלח את מה שהוא אומר שם. כן? לשון הפסוק שם זה השם ערך הפיים ורב חסד, נושא אבון ופשע ונקה לא ינקה, פוקד אבון אבות על בנים על שלשים ועל ריבעים. איך הגעת פה לתשע? איך הגעת פה לתשע? לפי המהר"ל, פוקד אבון אבות זה אחד, על בנים על שלשים ועל ריבעים זה שלוש מידות, פוקד אבון אבות על בנים על שלשים ועל ריבעים. אבל בלי זה יש לך השם ערך הפיים רב חסד, נושא אבון ופשע ונקה. איך הגעת פה לתשע? חייב להיות, אומר לך המהר"ל, שפוקד אבון אבות על בנים, על שלשים ועל ריבעים זה שלוש מידות. רק ככה אתה יכול להגיע לספירה של 9. ואם פה הוא סופר 9 מתוך 13, מוכח שהספירה מתחילה מרחום וחנון ועלה, או כל רחום וחנון ועלה. ואז הם 9 מידות. אף אגב דעה שתנאמה צריכים למנות השם בתת מידות. אומר למרות שפה גם כן לפי הספירה הזאת, השם הוויה שכתוב השם ערך אפיים ורב חסד, אומר חילוק גדול יש בטעם. דווקא שם בפרשת שלח כן סופרים את השם, למרות שבפרשת כיסיסו בידים המידות לא סופרים, כי השם בפרשת שלח הוא בטעם רביעי המפסיק. זה השם ערך אפיים ורב חסד נויסי יובוין ופושה, כן? אז הוא אומר שם זה השם עם רביעי, ואילו כל רחום הוא בטעם שאינו מפסיק, וכל י"ג מידות אילו כל אחד ואחד טעם בפני עצמו. אומר אם תסתכל טוב בטעמים של הפסוק הזה, אתה תראה שכל אחד יש לו טעם בפני עצמו, יש לו כאילו הפסקה מפסיק בטעמים, כאילו זה מפוסק. אם היית שם פסיקים ונקודות לפי הטעמים, היית רואה שכל אחד ואחד יש לו, עכשיו הוויה הזאת היא בטעם רביעי, ולכן זה מפסיק אותו, מפריד אותו מאחריו, והקייל, שזה קייל רחום, זה הולך ביחד, קייל רחום, ולכן הוא לא עומד בעצמו, ולכן פה כן סופרים את השם הזה. אומר, ואחר שמצאתי שני עדים מספר הזוהר, אני לא אכנס עכשיו לכל הביאור של כל העניין של הטעמים, כי זה סוגיה בפני עצמה, אבל יש משרתים, מלאכים, מפסיקים, זה... אבל אפשר בחומושים החדשים בתיקון גורם סימונים הוא יסדר לכם את זה יופי לפי טבלאות הכל מסודר. לאחר שמצאתי שני עדים מספר הזוהר נהגתי לומר, הוא אומר נהגתי, אומר עצמו המהר"ל, נהגתי לומר י"ג מידויס מן השם השם. זאת אומרת הוא חושש לשיטות של איך הוא קורא להם אבות העולם ראשונים ואחרונים, גאוינים ראשונים ואחרונים, שזה מתחיל מהשם השם, אז הוא מתחיל מהשם השם, אבל הוא ממשיך עד הסוף, עד על שילישים ועל ריבים, לא רק עד ונקי, כמו שהאוילום אומרים, וזה ונקי, ואז אומרים וסולחת לה והנה לך תסיינו לחלטונו, אלא מהר"ל אומר, אני אישית נהגתי להוסיף ונקי, פויקי, לבואי נבואי סלבנים על שילישים ועל ריבים, וסולחת לה והנה לך תסיינו לחלטונו. הוא אומר ככה הוא סידר את זה לעצמו. ואף אם י"ג מידות מתחילות מן השם הראשון, כן? למה לא נאמר כך? הוא אומר, מה אכפת לך להגיד עד ועל ריבים? נניח שזה נגמר בבנקי, תמשיך. הרי מוישה כשהיה מתפלל לעם ישראל בפרש השלח אמר כך, אומר, אם תגיד לי שזה נעצר בבנקי, מוישה רבינו בפרש השלח, איך הוא אומר? פוי כדוב אינו יזלבונים על שילי שיבי על ריבים. אז הוא כן אומר את זה, למרות שאני לא יודע איך הגעת שם לתשע, אבל הגעת איך שהוא לתשע, אבל בכל זאת מוישה רבינו הוסיף את זה אחרי התשע, אז ודאי שאפשר לומר את זה, מה רע? ולמה נגרע שלא נאמר? למה נגרע? למה שלא לא להגיד את זה? ולפיכך יש לנהוג לומר, כמו שאמר מוישה רבינו לבר שולוים, לגמור עד ריבים. אומר, ולכן המהר"ל ככה בעצמו נהג, והוא... זה. אומר, למה איזה יש מקום לתרץ את מנהג העולם, למה הם לא אומרים את זה, ויש ליישב, כי שלוש השמות הראשונים, שהם השם, השם קייל, אשר אילו שמות הם שמות הרחמים והחסד. נכון, אביי זה שם הרחמים, קייל זה שם החסד, כמו שדיברנו על זה, מצד אילו ג' שמות, מתפשט הרחמים והחסד, עד שמהם מתחייב ג' מידות של רחמים האחרונים. אומר, מידת הרחמים האחרונים זה כאילו מעלים ברחמים. כל מידה היא יותר רחמים מהמידה הקודמת. לכן שלושת המידות האחרונות הם הפסגה של הרחמים, הם הרחמים האחרונים. הוא אומר, אבל שנאמר פוקד אבון אבות על בנים, שאמר פוקד אבון אבות על בנים, שנזכר בזה, הטוב מן השם יתברך, כן? עד שם מתפשט החסד, מפני שאין להזכיר פוקד אבון אבות על בנים, וזהו שהוא פוקד אבון האב על הבן, אף כי הוא לטוב אל האב, בשביל האבא זה טוב, אבל מה הבן חושב על זה? וגם אין עכשיו שהשם יתברך מעביר משפט הבן, אתה לא אומר פה שהוא מעביר לבן, אם הוא אבא לא בסדר? רק מה, אתה אומר שהוא מוריד לאבא מהעונש על ידי שהוא נותן לבנים. הוא אומר כי תחילה לכך נתן לו השם יתברך הבן לפקוד עליו עונש האב, כאילו הוא נותן לו בן בשביל שיקבל מהעונש. מכל מקום אין להזכיר זה בתפילה, כאילו הוא מבקש דבר זה בתפילתו. מה, הוא אומר, למה באמת, למרות שאולי זה מלגים במידות, הוא אומר, לא אומרים את זה, ואומרים במקום זה את שלושת הראשונים, הוא אומר, למה? מה יוצא? אתה עומד ומתפלל ריבונו שלם, תעניש את הילדים שלי. זה לא לעניין. למרות שזה בעיקרון ממידות הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אבל לא ראוי שנזכיר את זה בתפילה, שזה נראה שאנחנו מבקשים על זה. הוא אומר, לכן הוא מתרץ את מנהג העולם, למה לא אומרים את זה בתפילה? כאילו הוא מבקש, ולכך אין להזכיר זה בפירוש, והוא נרמז בג' שמות הראשונים. כלומר זה רמוז בשלושת המידות הראשונות פוקד אבון אבות על בנים. למרות שמוישה רבינו בתפילה כן אומר את זה, כי הרי מוישה רבנו לא מתחיל עם השם השם קייל. אם מוישה רבנו היה אומר השם השם קייל, אז הוא לא היה אומר פקן אבון אבות על בנים. אבל אנחנו מתחילים עם השם השם קייל, שבזה רמוז מידת הרחמים הזאת. אומר, ואם כל זה נראה אליי לומר גם כן פוקד אבון אבות עד סוף הפסוק, אומר, בכל זאת נראה לי לומר עד סוף הפסוק, כי הוא מזכיר פה במילה עד סוף הפסוק, הוא מרמז שיש פה עד סוף הפסוק. כי הרי כל פסוק הזה לא יפס כמו שלא לא יפסקינן, ענן לא יפסקינן. אז לכן כן להגיד עד סוף הפסוק עצמו. ולכן כך שיטת המהר"ל. למדנו היום באמת את המידות האחרונות עם כל הפיל פה של המהר"ל, הרחנו בזה קצת בשביל שזה יהיה ברור, לא רציתי להפסיק פה באמצע העניין. יופי, ברוך השם, סיימנו פרק ו'.